ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף קוף יוד דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 16 שורות מלמעלה. הנושא שמופיע אצלנו ברמות המסומנות בשוליים, כך כתבנו, קבלת פריטים ממוכסים וליסטים, ועוד נקודה, ייאוש בעלים. אנחנו בשיעור הקודם התייחסנו לאותם מוכסים שהם נחשבים גזלנים, הכל כפי שלמדנו בשיעור הקודם. המשנה, נטלו מוכסים את חמורו ונתנו לו חמור אחר, נטלו ליסטים את כסותו ונתנו לו כסות אחרת, הרי אלו שלו, מפני שהבעלים מתייאשים מהם. רש"י, הרי אלו שלו, דמסתמה נתייאשו הבעלים מיד. וקנינו, איך זה שקיבל את הפריט בסופו של דבר, קנה אותו בייאוש ושינוי רשות. אנחנו חוזרים למשנה, המציל מן הנער או מן הגייס או מן הליסטין, אם נתייאשו הבעלים, הרי אלו שלו. מקודם הזכרנו ליסטים וכבקבנו את המילה הזאת ולמדנו את רש"י, למה מותר לקחת, כי מן הסתם הבעלים התייאשו. פה לא משמע שמן הסתם הבעלים התייאשו, כי כתוב פה אם נתייאשו הבעלים, ורש"י מאיר על כך, אומר רש"י, אם נתייאשו הבעלים, דשמינן דאייש, דיאמר הבעלים הווי לחיסון, כאיזה ביטוי של ייאוש, אבל סתמה לא. וכאשר ליסטים דסיפה, ליסטים דרשע, ובגמרא פריך, ומשני לה, הגמרא תעלה את הקושיה הזאת ותענה, חדה בליסטין אחקום וחדה בליסטין ישראל, דמייאש מסתמה. אנחנו חוזרים למשנה, וכן נחיל של דבורים, אם נתייאשו הרי אלו שלו. אמר רב יוחנן בן ברוקה, נאמנת אישה או קטן לומר, מכאן יצא נחיל זה, הוא מהלך בתוך שדה חבר להציל את נחילו, ואם הזיק כאילו תוך כדי החיפוש אחרי הנחיל, הוא אותו בעל הנחיל הזיק את שדה חברו, משלם מה שהזיק, אבל לא יקוץ את סוחו על מנת ליתן את הדמים. אם הדבורים נחתו על איזושהי ענף, במקום לוקות את רם אחד אחד, ההוא בעל הדבורים רוצה לכרות ענף שעליו יושבים כל הדבורים, הוא לא יכול, גם אם כוונתו לשלם על כך דמים. רבי שמואל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אף קוצץ ונותן את הדמים. תנא, אם אדם נטל חמור מן המוכסים, מחזיר לבעלים הראשונים. זה שונה ממה שראינו במשנה, כי במשנה אמרנו שאם אתה קיבלת חמור מן המוכס, הרי אלו שלו, לא מחזיר לבעלים ראשונים. אז הברייתא כאן כסבר, ייאוש כדי לא קני. ייאוש שנתייאשו הבעלים ביד המוכס, זה לא קונה, באיסורה אתה לידי, זה נמצא בידי המוכס באיסור. ואיכא דאמרי, אם בא להחזיר יחזיר לבעלים ראשונים. והכוונה פה, אם בא להחזיר, מדובר באדם שהוא חסיד. כך אומר רש"י. ויש גם לציין, יחזיר לבעלים ראשונים ולא למוחס. מהי טעמה? יאוש כדי קני מיהו, אי אמר אי אפשי בממון שאינו שלי, מחזיר לבעלים הראשונים. זה מסביר למה ההחזרה כאן לפי המשנה הזאת לא מעיקר הדין אלא מתוך חסידות, כי מעיקר הדין יאוש כדי, יאוש גרידה שהיה ביד המוחס, כן קונה. יש מה להרחיב על זה. אני נצמד כעת לפירוש הבסיסי ביותר, אבל חייבים לדעתי כל אחד לעיין בדברי הרשש, כמו שאנחנו מציינים פה בשוליים. ממשיך הגמרא, הרי אלו שלו לפני שהבעלים מתיישים מהם. כך ראינו במשנה, בסוף דברי הרישה של המשנה, אמר רש"י, וכאן יש סימון חדש, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתבנו שני לשונות בדבר הנמצא בידי ליסטים. האם אמרינה דמסתמה נתיישו הבעלים מיד? א', ליסטים ישראל, שנידון בבית דין ישראל. ב', ליסטים אקום, שנידון בבית דין אקום. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב אשי, לא שנו שהבעלים מן הסתם מתייאשים מיד, כמו שהיה מובן מהרישה, אלא ליסטים עובד כוכבים. אז הבעלים מתייאשים מיד, אבל ליסטים ישראל לא. סבר, למה הבעלים לא מתייאשים מיד? כי הוא סובר, הבעלים סוברים, למחר ניקיתנה לי בדינה, מחר אני אתפוס אותו למשפט. מה תקיף לרב יוסף עד רבה איפכה מסתברה? אקום דדייני בגיטי לא מייאש. האקום שהם דנים, מה זה בגיטי? בזרוע. אז הבעלים לא מתיישים, הם מרגישים שיש להם סיכוי לקבל את הגזל בחזרה. מה שאין כן ישראל, כיוון די אמרי מימר מייאש. בדין ישראל זה שונה, הם דנים, מה זה אמרי מימר? ברש"י יש שני פירושים. אמרי מימר אומר רש"י, צא ותן לו, ואין חובטים במקלות. הם לא מכים את ההוא שהתחייב בבית דין, הם לא מכים אותו במקלות. אז אמרו בסדר, זה לא מספיק מדרבן את ההוא שחייב לשלם, או כאן חייב להחזיר, לפעול להחזיר, לשון אחר, דאמרי לנגזל. בדיני ישראל הם הבית דין אומרים לנגזל, מי ימה כדקאמרי הווי עיידים שגנבו ממך. אז יהיה קשה לא לנגזל להוכיח, ולכן הוא מתייאש. אנחנו חוזרים לגמרא, אלא אי אתמר הסיפה אתמר. נאמר על ידי רב אשי, לא שנו אלא ליסטים עובי כוכבים. את האמירה הזאת הוא שייך לסיפה. ומה כתוב? המציר מן האקום ומן הליסטים, אם נתיישו הבעלים, אם סתמה לא, אבל מן הסתם הבעלים לא מתיישים, לא שנו אלא אקום, משום זה די נגיתי. למה סתם לא מתיישים? כי הבעלים יש להם תקווה, כמו שאמרנו מקודם, שהבתי משפט של האקום הם לא מחכים עד שיבואו עדים וכולי, כל הפרוצדורה המוכרת לנו. אבל ליסטים ישראל, שהדיון יהיה בבית דין ישראל, כיוון דאמרי מימר, יש מאחר שהפרוצדור כמו שראינו ברש"י הוא כזה, הבעלים מאבדים תקווה, אין סיכוי שאני אראה את הפריט הנגזל בחזרה. תנן התם. אנחנו מביאים כאן מקור שאנחנו למדנו אותו בעבר, לא בעבר הקרוב אלא בדף סמך וב בתחילת פרק שביעי, והנושא של המקור הוא קבלת טומאה באור, אור בהמה, מתי הוא מקבל טומאה מאור, מייצרים כלים שונים. מה שיהיה חשוב לנו בהמשך הוא לשים לב על אורות שנמצאים בידי גזלן, בידי גנב. אורות, אומר הגמרא, של בעל הבית. זה אדם שהפשיט בהמה משלו, משהו פרטי, הוא לא אדם שעומד למכור את האורות. מחשבה מתמתנה, החלטה שלו מסוגל לגרום לכך שהאור יקבל טומאה. אומר רש"י, מחשבה מתמתן, חישב עליהם בדבר שאין בו חיסון מלאכה, כגון לעול צבא ולמיטה, או שישתמש בו כמו שהוא, בלי תהליכי ייצור כמו שקיים אצל למשל נעליים עשויים מאור. זה דורש כמה וכמה שלבים עד שהוא מגיע להיות נעליים, אבל עוצבה ומיטה שימוש באור פחות או יותר כמו שהוא. אז אם בעל הבית היה לו אור והוא חשב להשתמש בו ככה במצב שהוא לא דרוש עוד מלאכות, ירדו לטומאה מיד. הם מסוגלים לקבל טומאה מכך שאם דינם כדין כלי אור, כלי אור מקבל טומאה. זה לגבי אורות של בעל הבית. ממשיך הגמרא, ושאר עבדן, אין מחשבה מתמתן. אורות שנמצא אצל מי שעובד באורות, הוא גם אם יש לו אור שהוא חושב לעצמו להשתמש בו כמו שהוא, בלי להמשיך תהליכי ייצור, אבל אם בא לקוח ומבקש את זה, הוא ימכור לו את האור הזה. אז אם העבדן החליט להשתמש בו כמו שהוא, זה לא אומר שהוא יקבל טומאה. אז כך אנחנו אומרים, אין מחשבה מתמתן. אומר רש"י, ושל עבדן שהוא מנתו בכך, סתמי למחירה, ילקח, אין מחשבתו מחשבה, שאם יבוא בני אדם לקנותו, ימכרנו להם, ונמצא שסופן למנהלין, לנעליים, ועדיין לא נגמר מלאכתן. לכך, כלי שלא הגיע לגמר מלאכה, אינו מקבל טומאה. אנחנו ממשיכים כעת בגמרא. של גזלן, אין מחשבה מתמתן. למה? כי הבעלים יודעים מי גזלו, והם לא מתיישים, ועדיין זה נחשב של הבעלים ולא של הגזלן. לכן החלטת גזלן לגבי אור שהוא גזל, אין לו משמעות. לכן אומרים, אין מחשבה מתמתן. ושל גנב, שאין הבעלים יודעים איפה האורות, והבעלים מתייאשים, מחשבה מתמתן. המחשבה של הגנב לקבוע האם הוא הגיע לסיום שלבי הייצור כמו שהוא, זה יכול לקבוע שהוא יקבל טומאה עכשיו. רבי שמעון אומר חילוף הדברים, הוא אומר בדיוק ההפך. של גזלן, מחשבה מתמתן. דווקא אצל גזלן קיים הייאוש מצד הבעלים, מאחר שהגזלן לקח אותו בחזקה, בחוזקה מהבעלים, והבעלים לא מצליחים לעמוד, להתנגד, אז הם מתייאשים. ושל גנב, אומר רבי שמעון, אין מחשבה מתמתן, לפי שלא נתייאשו הבעלים. בעניין גזלן הבעלים חושבים, אני אחפש ואני אמצא את האורות שנגנבו ממני. אמרו לה, מחלוקת בסתם. המחלוקת שראינו עכשיו, רבי שמעון ותנא קמא, שלא שמענו הבעלים מתייאשים, אבל בידוע דברי הכל ייאוש קני. אבל אם אנחנו שמענו את הבעלים מתייאשים, אז דברי הכל זה קונה, והקביעה של הגזלן והגנב יקבע, כי שמענו שהבעלים התייאשו. ואומר רש"י, דברי הכל יש כדי קני, ואפילו גנב לרבי שמעון שאמר מקודם אצל גנב אין מחשבה מתמתן כי הבעלים לא התייאשו, אבל אם שמענו שהבעלים התייאשו, גנב לפי רבי, גם גנב לפי רבי שמעון וגזלן רבנן הקונה, והמחשבה שלהם אז יקבעו. זה שיטת אולה. רבא אמר בידוע נמי, גם אם שמענו הבעלים מתייאשים, מחלוקת, המחלוקת רבי שמעון ורבנן עדיין קיים. אומר רש"י, בידוע נמי מחלוקת, דאי נמי דשמינן דמייאש אמרי רבנן, למות כך רבנן עדיין בשלהם. בגזלן דלא הווה ייאוש דחושת דעתי למינקתי בדינה, וכן גנב לרבי שמעון, כמו שהם חלקו בסתם, שלא שמענו את הבעלים מתייאשים, אותו מחלוקת ימשיך גם אם שמעו. זה לפי רבא. אמר לי אביי לרבא, לא תפלוג עלי דאולה, לא כדאי לך לחלוק עלולה דתנן במתניתין קוותי. כשכתוב פה מתניתין, הכוונה למקור שלמדנו ממסכת כלים, והמשנה שמה היא מחזקת את שיטת אולה. מה כתוב שמה? לפי שלא נתייאשו הבעלים. תאמה, למה אין מחשבה מתמתן? דלא נתייאשו הבעלים, לכן אומרים שלא קני. אבל נתייאשו הבעלים, הרי אלו שלא, אז, וזה נגד מה שרבא אמר. רבא אמר שאפילו בידוע לא קני. אמר לי רבא מגיב, ענן, מה שאתה מצטט לפי שלא נתייאשו הבעלים, יש לי גישה אחרת לפסקה הזאת. ענן, לפי שאין ייאוש לבעלים מתנין עלה, כלומר אין ייאושן ייאוש. תנן, נטלו מוחסין חמורו. אנחנו היינו המשך, נטלו ליסטים את כסותו וכו'. יש לציין שמוחס מוגדר כגזלן, וליסטים נחשב כגנב. ובמשנה ראינו הרי אלו שלא, שהבעלים מתייאשים, כך דברי המשנה. מני, מי התנה שעומד מאחורי דברי המשנה? אנחנו שואלים מי התנה שעומד מאחורי המשנה, שבמשנה ראינו בין אם מדובר במוחס שהוא גזלן, בין אם מדובר בליסטים שמוגדר כגנב. המשנה מהרי ושלו, הבעלים מתייאשים. מני, מי התנה? אי רבנן קשיא גזלן. לפי הרבנן אין ייאוש כשמדובר בפריט שבידי גזלן. וכפי שהסברנו שהבעלים, מאחר שיודעים מי מגזל, הם לא מתייאשים. אי רבי שמעון קשיא גנב, אותו דבר אצל רבי שמעון, שהוא סובר שמה שנמצא בידי הגנב הבעלים לא מתייאשים, והמשנה אמרה שכן, בשלמה לעולה דיאמר בידוע שאם שמענו שהבעלים מתיישים קני ללא הבחנה בין גזלן וגנב ההכנה מגם במשנתנו אפשר להעמיד אותו בידוע שידוע שהבעלים התיישו בדברי הכל והרשע אינו שנוי באיזושהי מחלוקת המשנה שלנו היא לכל הדעות כי מדובר בידוע אבל רבא דאמר בידוע נמי מחלוקת האמני לפי רבא שזו משנה אם זה מן הסתם או שמענו שהבעלים מתיישים המחלוקת רבי שמעון וחכמים קיים והם הם מחלקים והמשנה שלא מחלקת מי הוא התנה לא רבנן ולא רבי שמעון ולפי רבא אני חוזר מה שאמרנו התנאים תמיד מחלקים בין גנב וגזלן ובמשנה שלנו ראינו אין הגמרא עונה בליסטין מזוין מה שמוזכר במשנה ליסטים מדובר בליסטין מזוין ורבי שמעון דהיינו הליסטין מזוין הוא גזלן לפי זה המשנה בכלל לא הזכירה גנב ברשע שואלת רומא אתה אומר שליסטים הוא ליסטים מזוין וזה גזלן איהכי היינו גזלן שכבר מוזכר במוחס שהוא גזלן הגמרא עונה זה נכון אבל תרי גבני גזלן יש שני סוגים של גזלן ולכן המשנה פירטה תשמע אנחנו מביאים מקור לא ציינו מקודם אבל הצורה הזאת שאנחנו קוראים צורת כתר הם כמו שאנחנו כתבנו בשוליים הם מקורות שמסייעות לעולה ממשיך הגמרא אנחנו מביאים מקור שלא מחלקת בין גנב וגזלן בכולם אנחנו אומרים קונה תשמע הגנב והגזלן ואנס רשי כותב אנס דקטני גבי גזלן הבי חמסן דייב זוזי הוא לוקח בכוח אבל הוא גם משלם אנשים אלו הם גזלו משהו הקדשן הקדש ותומתון תומה ומעשותן מעשר מה זה מראה? זה מראה שזה נחשב שלהם מני מהתנה שעומד מאחורי המקור הזה אי רבנן כאשר גזלן כי לפי הרבנן כשמדובר בגזלן הוא לא קונה אז איך הוא יכול להקדיש איך הוא יכול להפריש תרומה אי רבי שמעון כאשר גנב כי אצל רבי שמעון מה שנמצא בידי הגנב אין הבעלים מתיישים בשמלו לדמה בידוע קני החנמי בידוע ודברי הכל היא כמו שהסברנו מקודם אלא לרב אני אמר בידוע נמי מחלוקת שמה שקיים אצל מציאות שאנחנו לא יודעים מה מצב הבעלים והמצב שהם הביאו את ייאוש המחלוקת רבי שמעון וחכמים בכל זאת קיים האמני מהתנה כאן לא רבנן ולא רבי שמעון כפי שאמרנו מקודם לפי רבנן ורבי שמעון יש לחלק בין גנב וגזלן ולפי המקור הזה אין חילוק הגמונה החנמי גם במקור הזה מה שכתוב גנב בליסטין מזוין ורבי שמעון היא שהוא נחשב גזלן ולפי רבי שמעון כשמדובר בגזלן קונה שואלת אומר איהכי היינו גזלן אם אתה אומר שגנב פירוש ליסטין מזוין ושהוא נחשב גזלן אבל כבר כתוב גזלן תרי גבני גזלן ויבאית אימה המתניתה המקור שלמדנו עכשיו שלא מחלקת בין גנב וגזלן בשניהם קונה רבי זה הריבה רב יהודה הנשיא דתניה רבי אומר גנב כגזלן. ובמקור ראינו שהוא קונה מאחר שראינו שהקדשן הקדש וכו', וממשיך הגמרא לעמוד ב', וקיימלן, כשאנחנו אומרים שגנב כגזלן, מה פירוש גזלן? וקיימלן כגזלן לרבי שמעון, שמה? שקונה גופה. רבי אומר, אומר אני גנב כגזלן, איבאי לו כגזלן דרבנן כמה ולא קני, או דילמה כגזלן דרבי שמעון כמה וקני. וזה, נגענו בזה מקודם, מה הכוונה של רבי שאומר שגנב כגזלן? תשמע, משנתנו שלא מחלקת בין גנב וגזלן ובשניהם קונה, מה כתוב במשנה, ורק נשים לב שיש פה גם סימונים של עריכות בצד הגמרא ומשולשים, והם מבליטים את הביטוי תשמה, ובשוליים כתבנו מקורות שובעו כדי לברר שיטת רבי, כלומר גנב כגזלן, האם כוונתו כגזלן דחכמים שלא קונה, או כגזלן דרבי שמעון דקונה. יש להעיר דמהלך הגמרא כאן דומה לגמרא בסוף עמוד א'. אנחנו חוזרים לגמרא, אנחנו בשורה רביעית. תשמע, נטלו מוחסין חמורו וכו', ואז המשך וליסטים את כסותו, והמשנה לא מחלקת בין גנב וגזלן, בשניהם קונה. מני אי רבנן קשיא גזלן. במשנה ראינו שהמוחס שהוא מוגדר כגזלן קונה, ופי הרבנן כשמדובר בגזלן לא קונה. אי רבי שמעון, אם רבי שמעון הוא התנא שעומד מאחורי משנתנו, קשיא גנב. במשנה ראינו ליסטים שהוא נחשב לעת עתה גנב, קונה, ולפי רבי שמעון בגנב לא קונה. אי אמרת בשלמה רבי כגזלן דרבי שמעון, עוד פעם, לפי רבי שמעון כשמדובר בגזלן קונה. אז אם אתה אומר שרבי אומר שגנב הוא כגזלן דרבי שמעון וקונה, המני רבי היא משום הכי קני. המשנה שלנו יכול להיות אליבא דרבי שאומר שהגנב הוא כגזלן דרבי שמעון, ולכן כמו שראינו במשנה קונה, כי זה שיטת, כך הסברנו, רבי שגזלן הוא כגזלן דרבי שמעון שקונה, אז גם הגנב. אלא היא אמרת כגזלן, אני אומר וגם הגנב, ולכן המשנה לא מחלקת, אלא היא אמרת כגזלן דרבנן כמר ולא קני. אם אתה אומר ששיטת רבי הוא שגנב הוא כגזלן אליבא דרבנן ולא קונה, המני, המשנה שלנו שלא מחלקת ואומר שקני לא רבי ולא רבי שמעון ולא רבנן, לא רבי שעכשיו מעמידים אותו לא קונה, לא בגנב ולא בגזלן, ולא רבי שמעון ולא רבנן שהם מחלקים, והמשנה שלנו לא מחלקת. הגמרא עונה, והתשובה היא לא צריכים או לא נעמיד את המשנה כמו רבי, כמו שאמרנו מקודם, אלא משהו אחר, מה שגם למדנו בעבר. החבר מה יסקינן, הליסטים שכתוב במשנה, שבמשנה קונה, החבר בליסטים מזוין שזה נחשב גזלן ורבי שמעון היא, שלפי רבי שמעון כשמדובר בגזלן קונה. אי הכי היינו גזלן, כבר כתוב במשנה מוחס, אז הגמרא עונה תרי גבני גזלן. תשמע, שוב פעם אנחנו רוצים לברר שיטת רבי, שהוא אומר גנב כגזלן. לאיזו גזלן הוא התכוון? גזלן דרבנן שלא קונה, או גזלן דרבי שמעון קונה? הציטוט, ראינו את זה גם מקודם, הגנב והגזלן והנס, הקדשן הקדש ותרומתן תרומה ומעשרותן מעשר. במקור הזה, כמו שאמרנו גם כן מקודם, אין חילוק בין גנב וגזלן, בשניהם קונה מני. אי רבנן קשיא גזלן, כי לפי רבנן גזלן לא קונה. אי רבי שמעון קשיא גנב, כי לפי רבי שמעון גנב לא קונה. וכאן ראינו שהגנב וגזלן הקדשן, הקדש אם הם מקדישים זה תופס, אם זה לא נחשב שלו אז הוא לא היה יכול להקדיש. אי עמוד בשלמה גנב כגזלן דרבי שמעון, שאליבא דרבי גנב נחשב כגזלן לפי שיטת רבי שמעון, דהיינו קונה. אני קורא עוד פעם, אי עמוד בשלמה גנב כגזלן דרבי שמעון כאמר, כלומר רבי אמר, משום הכי קני, ובגלל זה אין חילוק בשניהם קונים. אלא ימד גנב כגזלן דרבנן המני. המקור הזה לא מסתדר עם נמיד רבי שגנב כגזלן דרבנן. גזלן דרבנן לא קונה, אז יוצא שגנב גם לא קונה, והמקור הזה אומר שבשניהם כן קונה. הגמרא עונה, המקור הזה הוא לא אליבא דרבי, אלא מה? בליסטין מזוין, מה שכתוב פה גנב הוא ליסטין מזוין, כשהוא נחשב כגזלן, ורבי שמעון אי שגזלן אצל רבי שמעון קונה. אי הכי היינו גזלן. אם אתה אומר שליסטין, שגנב הוא ליסטין מזוין שנחשב כגזלן, אבל כבר כתוב גזלן. תשובה, תרי גבני גזלן. נכון, שניהם גזלן, אבל סוגים או אופנים שונים שאדם נחשב גזלן. אמר לרב אשי לרבה, תשמע, בואו נגיע למסקנה מהי שיטת רבי מהדבר הבא. דמתני רבי לרבי שמעון ברי, רבי עצמו לימד את בנו. וכאן רק נקדים ונאמר, מדובר בגזלן, לא דבר שיש בו אחריות ממש. כשאנחנו מדברים על כך שהגוזל וגזלה והניח והוא מת והניח אחריות, כך למדנו בעבר, מה זה הניח אחריות? לא דבר שיש בו אחריות ממש, לא הכוונה שהוא השאיר קלקאות, אלא אפילו פרה וחורש בה, חמור ומחמר אחריו, חייבים להחזיר בפני כבוד אביהן. תמה בפני כבוד אביהן, זה הסיבה שמצפים מבני הגזלן להחזיר. הלאו כבוד אביהן? לא, אם זה לא היה שיקול או זה לא תקף, הם לא חייבים להחזיר. ומה זה אומר? קנו, ומדובר פה בגזלן, וזה מה שרבי לימד. שמע מינה רבי גזלן דרבי שמעון כמר שקונה, שמע מינה. אז זה מוכיח שהאמירה של רבי שגנב כגזלן, הכוונה שקונה. וכן נחיל של דבורים, למדנו, אם נתיישו הבעלים הרי אלו שלו. מהי וכן? המשנה אומרת וכן נחיל של דבורים, פשוט הוא שאם הבעלים נתיישו אז הנחיל של דבורים הם הם שלו, שהם של זה שהם נמצאים אצלו, הבעלים התיישו. אז השאלה זה פשיטה, הכי כמר אפילו נחיל של דבורים, קניין דרבנן הוא. כשאנחנו מדברים על דבורים, אף פעם אנחנו לא אומרים שמי שמחזיק אותם זה שלא מדורייתא. הם בעיקרון הם הפקר. זה שנמצא נחיל שדורים אצל פלוני ואומרים שזה שלו, זה נחשב קניין דרבנן. רש"י אומר קניין דרבנן, דאין כאן גזל, אלא מפני דרכי שלום, דהפקר נינו, ותניא, יוני שובח, יוני עלייה, אין בהם משום גזל, אלא מפני דרכי שלום. זה נמצא אצל פלוני, אז אל תיקח אותם, כי זה יפריע לדרכי שלום. אז אנחנו חוזרים לגמרא. החידוש של המשנה הוא שאפילו כשמדובר בנחיל של דברים דקניין דרבנן הוא סלקא דאיתחמינא היי כיוון דרבנן בעלמא הוא דקנילי אפילו סתמא נמי מייאש, מאחר שכל הקניין של הקודם הוא רק דרבנן, היה מקום לחשוב שגם בלי ששמענו אותם מתייאשים, הבעלים מתייאשים, קיים ייאוש. כמה שמלן, המשנה מחדשת, אם נתייאשו הבעלים, אם שמענו הבעלים מתייאשים, אז אתה יכול להחזיק בהם. אם לא שמעת שהבעלים מתייאשים, שלא אמרו וי לנו על חיסרון דקיס, לא, אתה לא יכול להחזיק בהם. אמר רב יוחנן בן ברוקה, נאמנת אישה וקטן וכו', ראינו במשנה שהם נאמנים לומר שמכאן יצא נחיל דברים אלו. אז זאת אומרת הם מצביעים על הבעלים. הגמרא שואל, אישה וקטן בני עדות ננו? אנחנו לא שמענו על כזה דבר שהם יכולים לשמש כעדים. אמר רב יהודה משמעות הכה במה יסקינן, כגון שהיו בעלים מרדפים אחריהם קודם דיבור של הקטן. הבעלים רואים אנשים רודפים אחרי הנחיל דבורים. אישה וקטן מסיחים לפי תומם, ואומר, מכאן יצא נחיל זה. הם לא שימשו כעדים באופן מפורש. רק מה, ראינו אנשים רודפים אחרי הדבורים, ותוך כדי שמענו, אולי, אני לא יודע אם זה תוך כדי ממש, אבל אישה וקטן הם היו מספרים שהנחיל הזה ראינו זה יצא מכאן, לא ששאלו אותם מאיפה יצאו הדברים. זה כבר זה בעיה, זה נקרא עדות. אבל כאן הם סיפרו בלי שביקשו מהם להעיד מאיפה באו הדברים, הם סיפרו מעצמם, זה נקרא מסיח לפי תומו. ועם צירוף הדברים האלו, הבעלים רודפים אחרי הדבורים ואישה וקטן מספרים לנו סיפור מאיפה באו הדבורים, סומכים על זה. אמר רב אשי, אין מסיח לפי תומו כשר אלא לעדות אישה בלבד. עדות אישה זה מקרה שמעידים על בעלה שהוא מת. האם סומכים על סיפור דברים שבעלה של פלונית מת? אז אומרים שגם אם מדובר במסיח לפי תומו, אדם סתם מספר שהוא ראה פלוני מת בלי ששאלו אותו ישירות האם הבעל של זאת מת, לא, הוא מספר לנו סיפור על כך, אנחנו סומכים על זה ומתירים את האישה להינשא לאחר. אז רב אשי אומר שעדות כזאת שהיא תוצאה מסיפור דברים, זה מקובל כעדות רק לעניין עדות אישה, להתיר אישה נשואה להתחתן עם מישהו אחר. אמר לרבי נרב אשי, ולא, מה אתה אומר שזה רק בעדות אישה סומכים על מסיח לפי תומו? והרי נחיל של דבורים, מסיח לפי תומו הוא מה שהסברנו מיד מקודם, ש הבעלות על הדבורים מבוססת על סיפור דברים, מסיח לפי תומו. הגמרא עונה, שני נחיל של דבורים דקניין דרבנן הוא. שם אפשר להקל לסמוך על זה, כי סך הכל הבעלות הוא רק מדרבנן. אז מחזירים את הדברים לזה, על פי נקרא לזה עדות קלושה כזאת של, שנקראת משיח לפי תומו, כי בסך הכל הקניין הוא רק דרבנן. שואלת מה, אגב, וזה בשונה לעדות אישה, שזה דורייתא, אתם מתירים אשת איש. הגמרא שואלת, הוא דורייתא לא? מה, אין דוגמאות של נוספות של עדות של משיח לפי תומו בעניין דורייתא? ואמר רבי יהודה משמעאל, מעשה באדם אחד שהיה משיח לפי תומו, היה מספר לנו סיפור, והיא אומר, זכורני כשאני תינוק ומוכבני על כתפו של אבא והוציאוני מבית הספר, והפשיטוני את כתובתי והתבילוני לאכול בתרומה, לערב, כדי לאכול בתרומה אדם צריך להיות טהור. אז הנה, הוא מספר לנו מה שהיה כשהוא היה ילד קטן, ורבי חנינה מסיים באחי, אותו סיפור, יש לו תוספת, שאותו ילד מספר, וחבריי בדלין ממני, הם היו שומעים מרחק שלא לתמות, לא לתמות אותי, והיו בגלל התרומה, לשמור תרומה בתערה, והיו קוראים אותי, כך מספר הילד, יוחנן אוכל חלות. חלה זה מההפרשות שמגיעים לכהן, זה כמו דין תרומה. והיו קוראים לי יוחנן אוכל חלות. ומה היה סופו של דבר? והעלו רבי לכהונה על פיו. על פי הנתונים האלו, הסיפור, המשיח לפי תומו, רבי אפשר לו להיות כהן. אז הגמור עונה, אין כאן דוגמה של דורייתא בתרומה דרבנן. רש"י כותב, בתרומה דרבנן בזמן הזה. דרבי לאחר חורבן היה, ואיקה מה דרמה לא קידשה לעתיד לבוא, שארץ ישראל הקדושה שהיא קיבלה בזמן עזרה, זה היה עד החורבן ולא מעבר לכך. אז זה שמפרישים תרומות בזמן הזה, זה דרבנן. אז קיבלנו את כל הסיפור הזה לגבי הילד הזה שאכל תרומה, כן, אכל תרומה דרבנן. נראה לי שמה שכתוב פה ואליהו רבי לכהונה על פיו, לא מדובר בעבודה בבית המקדש, סך הכל זה עניין דורייתא, ולא היה בית המקדש בזמן רבי. אז כל הסיפור הוא סביב תרומה דרבנן, שעקב כך רבי אפשר לו למשל לעלות לעלייה ראשונה בתורה, עליית הכהן. ועקתי, הגמרא שואל עדיין, דאורייתא לא, לא מאמינים, לא סומכים המשיח לתרומה לענייני דאורייתא, והקיעת הרבנים מיום הרב חנה קרטיגנה ויום הילה גיוסה אחרת בשמות רב אחר קרטיגנה משתאי. הוא מספר את הדבר הבא, מעשה בא לפני רבי שוע בן נביא, ואמרי לה מעשה בא לפני רבי, בתינוק אחד שהיה משיח לפי תומו ואמר, אני ואימי נשבנו לבין העקום. וכאן הסיפור הוא עניין של הריות, ואז הילד מספר בתור סיפור דברים, משיח לפי תומו, שאני ואימא שלי נלקחנו כשבויים בין עובדי עבודה זרה. יצאתי לשאוב מים, דעתי על אימי, ללקוט עצים, דעתי על אימי, והסיעה רבי על פיו לכהונה. זה שהוא אומר שדעתי על אימי כל הזמן, אומר שהיא היא לא נבלה לאסור לה. ומה זה והסיע רבי על פיו לכהונה? אומר רש"י, והסיע רבי לכהונה, ואף אגב איסור דאורייתא היא משום זונה. הדין אומר שיהודיה שנבלה על ידי גוי, זה הופך אותה להגדרה הלכתית זונה. אין הכוונה זונה כפי שאנחנו משתמשים במילה נקרא לשפה העממי. זונה זה הגדרה הלכתית, וכמו שבתורה כתוב, אישה זונה וחללה, אישה גרושה זונה וחללה לא ייקחו, אז כהן אסור להתחתן עם אישה שמוגדרת כזונה, ושוב פעם, זאת אישה שנבלה על ידי גוי, ורבי אפשר לה להתחתן עם כהן, וזה עניין של איסור דורייתא, ובסופו של דבר זה תוצאה מזה שהוא שמח על המשיח לפי תומו. הגמרא עונה, אין כאן הוכחה שיש לסמוך על המשיח לפי תומו בשאר ענייני דורייתא, כי כאן בשבויה הקלו. הסיפור כאן היה בעניין שבי, שסך הכל הסיפור בשבי זה ספיקה. אנחנו לא יודעים בוודאות שהגוי בא על האישה, אנחנו יודעים רק שהיא נלחקה בשבי, והאם הגויים באו על הכן או לא, זה ספק, ועם צירוף המשיח לפי תומו אפשר להשיא אותה לכהונה. אבל לא יקוץ את סוחו, וראינו בהמשך בשמואל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, אף קוצץ ונותן את הדמים. בשוליים יש לנו נושא, וכתבנו ברייתא שמובא בה שלוש תקנות בית דין בענייני הצלת ממון חברו וממונו. הגמרא, תניא, רבי שמואל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, תנאי בית דין הוא שיורד לתוך שדה חברו וקוצץ סוחו של חברו, אותו ענף שנמצא אצל החבר שנחת עליו נחיל הדבורים שלו, להציל את נחילו ונוטל דמי סוחו מתוך נחילו של חברו. הנחיל שווה הרבה יותר מענף, אז מתוך השווי של הנחיל של דבורים הוא ישלם, הוא יפצה את השכן שהוא קצץ את סוחו, את ענף שלו. ותנאי בית דין הוא שיש שופך יינו ומציל את דובשנו של חברו, אם שניים הולכים בדרך למשל, ואחד חבית יין ואחד חבית דבש, דבש שווה יותר מיין, אז והדבש, החבית של דבש נסתק, החבית של יין שלם, אז תנאי בית דין הוא שההוא עם היין יכול, הוא אמור לרוקן את היין, שופך את היין, ובתוך החבית הריק עכשיו הוא יכול, הדבש, יביאו את הדבש שאחרת הוא מטפטף, הוא הולך לאיבוד, זה נקרא שופך יינו מציל את דובשנו של חברו. אז מה עם היין שההוא הפסיד, הוא שפך לטובת חברו, ונותר דמי יינו מתוך דובשנו של חברו. כפי שאמרנו מקודם, הדבש שווה יותר מהיין, יכולים למכור את הדבש, וחלק מהכסף הזה ייתן לבעל היין. תנאי בית דין הוא שיהיה דבר דומה, כאן מפרק את עיצה וטועים פשטנו של חברו, שני אנשים, שניהם חמורים, אחד שהמיסו עליו עצים, החמור מת, פשטן שווה יותר מעצים, אז הוא יזרוק, והחמור, חמור שנשא את הפשטן מת, והחמור עם העצים נשאר חי, אז בעל העצים יזרוק את העצים, יעמיס הפשטן על החמור שנשא מקודם העצים, ונותר דמי עציו מתוך פשטנו של חברו, שאמנת כן הנחיל יהושע לישראל את הארץ. אלו דברים שהיה הסכמה מצד עם ישראל בזמן כניסתן לארץ, שיקבלו את ההסדרים האלו. המשנה, המכיר כליו וספריו ביד אחר, ויצא לו שם גניבה בעיר, יישבע לו לוקח כמה נתן ואיטול. מצוין פה שמדובר פה לפני ייאוש. אז שוב פעם, מה הסיפור? בן אדם שנלקח ממנו, נגזר ממנו פריטים, נגיד כלים מסוימים. והוא רואה את הכלים האלו אצל פלוני אלמוני. אותו פלוני אלמוני הוא קנה, הוא לא הגזלן, הוא קנה את הדברים האלו, והבעלים ניגשים אליו, ולפי מה שהמשנה אומר, יכולים, ניגשים אל הלוקח, בתביעה, תביא לי את הדברים שלי, בינתיים הלוקח הזה שילם כסף עבור הדברים האלו, הלוקח יכול להישבע כמה הוא שילם עבור הדברים האלו, והוא ייטול, הוא יקבל את התשלום מבעל הפריטים. ואם לאו, אם לא יצא שם גניבה בעיר, לאו כל הימנו. אין אפשרות לאדם לפנות לפלוני אלמוני בטענה שמה שאתה מחזיק הם שלי. שאני אומר, מכרן לאחר, זה שבא בתביעה, הוא בעבר הוא מכר את הדברים האלו למישהו, ולכן זה, הימנו, זה שנמצאים בידו כעת, הוא לקח מאותו פלוני, ועכשיו הבעלים המקורים מתחלטים על כך שמכרו את הדברים. לכן, אם לא מדובר ביצא שם גניבה בעיר, אין לו כל הימנו, אין לו כוח, אין לאדם כוח לטעון טענות כאלו שהם שלי. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, אתם רואים פס כפול. כתבנו, רצף של שאלות ותשובות שמיועד להסביר באיזה נסיבות אדם יכול תמורת תשלום לקבל חפצה בחזרה אחרי שיצא עליהם שם גניבה. הגמרא, וכי יצא לו שם גניבה בעיר, מי הווה? מה זה משנה? איך זה מקנה לתובע לגבות את מה שהוא טוען שלו? לחוש דלמה זבנינו, למה שלא נחשוש אולי ההוא שטוען שהספרים האלו שלו, הוא עצמו מכר אותם, והוא ניהו כמה פקשמה, והוא עצמו מוציא את הקול הזה, את השם גניבה בעיר, מפוברק כמו שאנחנו אומרים. אמר יהודה מרב, כגון שבאו בני אדם בתוך ביתו ועמד והפגין בלילה, הפגין כמו הוא צעק ואמר, נגנבו כלי. הגמרא שואלת, כל שכן אילה מצא, אומר רשי, אילה מצא פרחה היא, כלומר אילה מצא כשמחר כליו ונתחרט וידע שמחרן לוקח לאחר, עמד והפגין וצעק בלילה להאמין ורב כשירער. ממשיך הגמרא, למה זה לא בא בחשבון? רב כהנה מסיים בא משמי דרב, כגון שהייתה מחתרת חתורה בתוך ביתו ובני אדם שלנו, לשון לינה, בתוך ביתו, יצאו ואן בוקראות חבילות ואן בוקראות של כלים על כתפיהם, והכל אומרים נגנבו כליו של פלוני. על זה מדובר. ואחר כך אותו בעלים, אותו נגנב, מצא את הדברים אצל מישהו אחר, שהוא קנה אותם מאותם אנשים. הגמרא שואלת, ודילמה כלים הוו, ספרים לא הוו? במשנה מוזכר גם ספרים. אמר רוחי אבא רבא, אמר ביוחן, כגון דקאמרי נמי ספרים. בסיפור, לא כמו שראינו בשורה הקודם, נגנבו כליו בלבד, אלא כליו וספריו. ולחוש, בכל זאת, למה זה משכנע? יש מקום לחשוש לדבר הבא, דילמה זוטרי וקטעין רבבי. גם אם היה מקרה כזה שנגנבו כליו ושפב שפלני, אולי מה שנגנב היו קטנים, והוא עכשיו בא וטוען על גדולים. אמר יוסי בחנין, דקאמרי, ספר פלוני ופלוני. נקבו באופן מפורט מה נגנב, וזה מה שהוא עכשיו טוען שהוא שלו. ודילמה אבו עתיקי וקטעין חדתי, בכל זאת מי אומר שמה שהוא תובע זה מה שנלקח ממנו? מה שנלקח ממנו היה אולי היו ישנים והוא טוען חדשים. אמר רב, כגון דאמרי, הללו כליו של פלוני, הללו ספריו של פלוני. זה אומר שמה שהוא תובע מבוסס על מה שאנשים אומרים. ומי אמר רב אחי? ואמר רב, בא במחתרת. מקודם הסברנו בשמו של רב, כגון שהייתה מחתרת חתורה. עכשיו אנחנו שואלים, האם אם זה היה הרקע, האם רב היה אומר שיש מה לתבוע עכשיו? ואמר רב, בא במחתרת ונטל כלים ויצא פטור. מה הייתה מה? בדמי קנינו. דמי כמובן דם, הוא קנה את זה בחייו, כי ברגע שהוא היה הוא חתר לתוך הבית, בעל הבית היה מן התורה היה יכול להרוג אותו, היה לו רישיון להרוג אותו כפי שמסופר בתורה. ומי שבכל זאת הוא מסכן חייו כגנב כדי לגנוב פריטים, אם הוא מצליח לגנוב, זה נחשב שלא. בדמי קנינו, רש"י אומר, בדמי קנינו, הבא במחתרת בר מיטה הוא, כדכתיב, אם במחתרת יצא הגנב וכו', וכיוון דאי הווה בידי פטור, מאחר שאם הפריטים היו ביד הגנב עצמו, הגנב לא היה חייב להחזיר אותם, כי מכרן לאחר, המים מהדר לו לוקח, כשהגנב מכר את מה שהיה בעצם שלו, למה הלוקח צריך להיפרד מהם כמו שסיפרנו במשנה? הגמרא עונה, איך ליישב את דברי רב? הני מילי דקנינו בבא במחתרת דמעיקרה מסר נפשי לקטלה. זה נכון, אם הוא גנב, כי הוא קנה, זה הלשון של הגמרא, הוא קנה על ידי גניבה בחתירה, בזמן שהוא חותר, בזמן שהוא סיכן את עצמו, אז הוא קנה. אבל הני, כיוון שלא, אלו בסיפור שרב הסביר מקודם, שנכנסו לביתו ללון, ורק אחר כך לקחו דברים, אז בזמן שהם לקחו את דברים, זה לא היה בזמן שסיכנו את עצמם, כיוון שלא מסרו נפשיו לקטלה, לא. אז לא אומרים שקנו. אמר רבה, לא שנו שצריכים את כל זה, אלא בעל הבית העשוי למכור כליו. אבל בעל הבית שאינו עשוי למכור כליו, אנחנו ממשיכים לקוף תד בב, לא צריך לדוי עלי כולי היי. אומר רשי בשורה הראשונה, לא צריך לדוי כולי היי, דנימה ספר פלוני, פלוני, כל הפירוט שראינו מקודם כדי לשייך את מה שנמצא ביד הלוקח לתובע. ושוב פעם, מתי צריכים את כל הפירוט כדי לחזק את דברי התובע? זה אם מדובר בבעל בית שהיה עשוי למכור כליו, ואז העלינו את כל האפשרות שאולי נכון הוא עשוי למכור כליו והוא מתחרט, אבל אדם שאינו עשוי למכור כליו, אז לא צריך את כל הפירוט שאמרנו מקודם. הגמרא שואלת, ודילמה איצטריך לי זוזי וזווין, ועכשיו הוא מתחרט, גם אם מדובר באדם שלא עשוי למכור כליו, אולי הוא היה נקלע למצב שהיה צריך כספים, היה זקוק לכספים, והוא מחר כדי להשיג אמצעים כספיים, ועכשיו הוא מתחרט. אמר רב אשי, הרי יצא לו שם גניבה בעיר, לא מדובר באדם שצריך לכספים, אלא שהיה שם גניבה. ולכן אם מדובר באדם שהוא לא עשוי למכור, אז אין כאן כל החששות של אולי הוא כעת מתחרט. ולכן התביעה שלו אחרי שיצא שם גניבה, והוא תובע מהלוקח, הרי מה שאתה מחזיק זה שלי, זה מספיק כדי להצדיק את התביעה, וכמובן הוא יפצה את הלוקח אחרי שהלוקח נשבע כמה הוא שילם, כמו שראינו במשנה. עד כאן שיעורנו להיום.